אתם כל הזמן חיים היסטוריה אלטרנטיבית. מבחינתם, קיומה של מדינה יהודית במרחב הוא, מה שנקרא, זה יבוא על תיקונו. זה לא יימשך עוד הרבה זמן. עוד דור, עוד חמישה דורות. הם מבחינתם חיים היסטוריה אלטרנטיבית, ומבחינתם זה גם לא היסטוריה, זה עתיד מאוד ברור. שבו קיומה של המדינה היהודית הוא בסך הכל סוג של תקלה בהיסטוריה המאוד ברורה של האזור.
אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת.
היי, רגע לפני שמתחילים שתי הערות קטנות, פעם רק חדשות טובות, סוג של... אז דבר שונה, הקלטה עם דוקטור ענת וילף לא יצא מדהים, היו כמה קטיעות באמצע טכניות, גם בשביל ועל איזה מה שאתה צריכה לעצור, אז הפרק לא 100% אולי יהיה לך ברור בכל רגע, אבל אני מקווה שזה לא יפריע לכם, ותיהנו, כמה שאפשר לעוד בפרק הזה. דבר שני, התכון על הספר, בנג'י, בתחילת אפריל שלחתי אותו ל... קוראי בטא, אנשים שיתנו קצת תגובות, כבר הגיע אחד, מהאחד היחידה, דוקטור קרמל וייסמן, מאוד שמח מההערות שלה, כי פרט לכמה דברים קטנים שאני גם לא בכך מסכים, או צריך לחשוב עליהם, היא את המקום שבו ידעתי שיש בעיות, אפיון הדמות של הגיבור, בנג'י, היא הצביעה ונדע גם פתרונות טכנולוגיים מאוד מעניינים, וגם חברים שלחו אותי לקרוא כמה דברים, אבל הדבר שהכי הטריד אותי, האם העלילה עובדת וברורה, זה לא היה. סמתיים, אחד מאחד, זה מאוד משמח אותי, כי ברור שיהיו הערות, וזהו, אז אני ממשיך לחכות להערות של הקוראים, אז לתקן, ונמשיך הלאה. עדיין שם לי למטרה לצאת עם הספר, אם זה בהוצאה עצמית עד סוף השנה, שלחתי גם להוצאות, ואם הם ירצו, אז כמובן כבר אני בלוח זמנים שלהם, אבל זה סיפור אחר. אז תהנו מהפרק.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מה אם, סיפורים מהיסטוריה אלטרנטיבית. היום אנחנו בפרק שהוא מעט שונה, כי הוא כן ידבר על ההיסטוריה ועל מה יכול להיות, אבל כאן ההיסטוריה שתצטרך לחזור בצורה כזאת או אחרת. מדבר על מה אם חמאס לא משתלט על הרצועה ב-2007. אני חושב שאנחנו היום מקליטים בפברואר 2024, כולנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. משהו צריך לקרות כנראה ברצועת עזה מתישהו, לא יכול להישאר כמו שזה. לא ננסה להיכנס לפוליטיקה יותר מדי. ואיתי כדי לדבר על זה נמצאת דוקטור עינת וילף, מחברת שותפה של הספר מלחמת זכות השיבה, וחברת כנסת לשעבר. שלום עינת.
שלום.
תודה שאת פה, ובאמת אני חושב שרוב הפרקים, ובכלל היסטוריה, תמיד אנחנו רוצים, אומרים, מדברים על היסטוריה כמשהו ללמוד ממנו לעתיד, אני לא מכיר הרבה מקרים שבאמת ההיסטוריה חוזרת, ומישהו צריך לקבל החלטה, אולי לא קיבלו אותה ב-2007 או לפני, ותכף מתחיל להיכנס לזה, וצריך לעשות משהו עם הדבר הזה, אנחנו באמת לא צריך להרחיב עכשיו במצב הטרגי שאנחנו נמצאים בו, אבל רצועת עזה אולי זה מקום טרגי מיום הראשון שלו, לא?
שאלה למה אתה קורא בעצם... היום הראשון.
כן.
אבל זה נכון שרצועת עזה מגלמת למעשה את כל החולאים, את כל הבעיות, את הגרעין של הסכסוך. כי לתוך מה שהפכה להיות רצועת עזה, מגיעים מאות אלפי פליטים ערבים מהמלחמה, מלחמת תש"ח למעשה, מ-47 עד 49. מאות אלפי פליטים אחרים מגיעים לגדה, שהיא תחת בעצם הופכת להיות חלק מירדן, לירדן, לסוריה ולבנון. אבל מה שמייחד את עזה זה שבעזה, ברצועה הזאת שהופכת להיות בעצם ישות גיאוגרפית מאותו רגע ואילך, הפליטים הם רוב. בגדה הם לא רוב, בירדן הם לא רוב, לא בסוריה, לא בלבנון, בכולם הם אוכלוסייה משמעותית, אבל הם לא רוב. בעזה הם הופכים להיות הרוב. ועזה גם לא מסופחת למצרים, בניגוד לגדה שבה ירדן נותנת לפליטים הערבים אזרחות ירדנית, בעזה הם נשארים תחת כיבוש צבאי מצרי, ולמעשה עזה היא הופכת מאותו רגע למקום שממנו מנוהל בצורה הכי מזוקקת, המאבק הערבי עם הזמן מקבל את השם הפלסטיני, כנגד קיומה של מדינה יהודית. אנחנו נוטים לחשוב על מלחמת תש"ח כסוף דבר, מה שנקרא, נגמר המנדט הבריטי, הכרזנו עצמאות, יש לנו מדינה, גמרנו. מבחינת הערבים, זה שאנחנו הכרזנו עצמאות, מה שנקרא תקלה. אבל לא, זה לא, כלומר, אם אתה שואל על היסטוריה אלטרנטיבית, הם כל הזמן חיים היסטוריה אלטרנטיבית. מבחינתם, קיומה של מדינה יהודית במרחב הוא, מה שנקרא, זה יבוא על תיקונו. זה לא יימשך עוד הרבה זמן. עוד דור, עוד חמישה דורות, הם מבחינתם חיים היסטוריה אלטרנטיבית, ומבחינתם זה גם לא היסטוריה, זה עתיד מאוד ברור. שבו קיומה של המדינה היהודית הוא בסך הכל סוג של תקלה בהיסטוריה המאוד ברורה של האזור. וזה הופך להיות המהות של הזהות הפלסטינית שהולכת ומתפתחת, ובעזה במיוחד זה חזק, כי הזהות הפלסטינית נמנץ רעיון הפליטות פלסטיני, זה להאמין בשחרור פלסטין מן הנהר ועד הים, שחרור ממה? שחרור בעצם מקיומה של מדינה יהודית, לא שחרור מהכיבוש המצרי, לא שחרור הזהות היא שחרור פלסטין מיהודים ריבונים, כלומר יהודים ריבונים לא יכולים להתקיים על האדמה הזאת, ואז הופכת להיות המוקד של זה, ולכן כבר בשנות ה-50 פיגועים, אז קוראים לזה פדאים, יוצאים מתוך עזה, וגם מלחמת 56, גם מלחמת 67, במידה רבה, נבנות על העובדה שעזה היא לא משלימה עם תוצאות מלחמת העצמאות. כלומר, אתה רוצה להגיד מה אם חמאס לא היה משתלט על עזה, אבל דווקא זה אחד מההיסטוריות האלטרנטיביות הכי קלות, כי המצב הוא כלומר, המצב הוא כל הזמן אותו דבר. עזה היא מקום שבאף דקה לא מוכן להשלים עם קיומה של מדינה יהודית. ועזה תמיד משמשת בצורה זו או אחרת כדי להיאבק נגד קיומה של המדינה היהודית.
זאת אומרת שאם נגיד, אם ניקח את זה אפילו מתחיל את המים הזה יותר חורים, לא מגרשים אותם לעזה, את כמות הפליטים ב-48, אז אולי כאילו הבעיה, הסכסוך הישראלי-ערבי או הסכסוך יהודי-פלסטיני, לא משנה איך נקרא לו, כל אחד והטרמינולוגיה שלו ואידיאולוגיה שלו, אולי המצב שלנו היה פחות, מלכתחילה כל הלחץ וכל המאבקים היו פחות עוצמתיים, זאת אומרת, אני לא באמת, כי אני חייב להגיד, לא ידעתי שעזה היא ברובה פליטים בניגוד לאזורים האחרים, זאת אומרת...
אז כאן צריך ללכת למים אחורה. כלומר, המים הגדול מבחינתי, זה שהערבים לא קיבלו את תוכנית החלוקה. כלומר, זה המים הגדול. כי מרגע שפותחים במלחמה, ומלחמה שלא מוגדרת כמלחמה על צ'ופצ'יק, מלחמה כוללת, ולכן ההגדרה היא הגדרה של בני מוריס, היא הכי מדויקת, היא מלחמת הערבים בציונות. כלומר, היא מלחמה כוללת כנגד ישות של יהודים ריבוניים בשטח כלשהו. כל מלחמה, עוד לא נולדה המלחמה שאין בה פליטים. כלומר, מרגע שהערבים אמרו שמבחינתם החלוקה לא מקובלת, ויש רגע שבעיני הוא רגע מדהים, שאבא אבן וויצמן נפגשים עם ראש הליגה הערבית, עזם פאשה, ערב ההצבעה על החלטת החלוקה. ומנסים להגיד לו, בעיקר הבאבן, אומרים לו, תראו, חבל, אם כאילו החלטה, אם החלטה תעבור, למה שתהיה תהיה לכם מדינה, לנו תהיה מדינה, ולמה? ועזם פאשה אומר, גם אם אתם מעבירים מחר את החלטת החלוקה בעצרת הכללית של האום, אנחנו לא נקבל את זה. אנחנו נאבק בזה בכוח. כי מבחינתנו קיומה של מדינה יהודית זה השפלה, ואין דבר יותר גרוע מלקבל השפלה מבלי להיאבק בה. ולכן אנחנו נלחם ואנחנו נצא למלחמה כנגד החלוקה. ואם אתם תפסידו, אז אין בעיה, לא תהיה לכם מדינה. ואם תצליחו להקים מדינה למרות המתקפה הערבית, והוא אומר את זה ערב החלטת החלוקה, הוא אומר, אז גם אז לא נשלים איתכם. אולי אחרי 400 שנה. זהו, זה סדרה.
325 שנה. 25 שנה, כן. משהו מעולה.
320
סופר את זה, כן. אבל טוב, באמת, זה באמת נושא דרך כלל מרתק לפרק אחר אולי. אז באמת, אם ככה, רק נגיד אולי מה עוד קרה בהמשך. כמובן, הסכמי אוסלו החזירו בצורה כזאת או אחרת את השליטה, נכון, הבהירו את השליטה, אך לא הריבונית, נכון? זאת אומרת, מה קרה באוסלו אם לקפוץ באמת קדימה, כי עם כל המלחמות, אבל אוסלו זה נקודת מפנה אחת החשובה.
יש כמובן נקודת מפנה קודם, שב-67 עזה נכנסת בעצם לתחת שליטה ישראלית. ישראל מנסה, היא מנסה ליישב את הפליטים, ישראל מבינה שהמצב הזה של פליטות בין דורית, של ההשתלטות הערבית על אונרה, על הפיכת הפליטות לבעצם יסוד הזהות הפלסטינית ורעיון השיבה, כרעיון המכונן, ישראל מנסה לפתור את זה, אשכול וזה, יש הרבה רעיונות ליישב את הפליטים הערבים, בעזה, כן? בעזה עצמה, רק פשוט לבנות מקום. הם לא מוכנים, הם פשוט לא מוכנים, כי מבחינתם כל דבר שנותן למדינה היהודית שקט, הוא לא קביל. ומה שנקרא, בגלל שעזה היא צרות, 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 עד והאינטיפאדה הראשונה פורצת מעזה, הכל מתחיל מעזה. ולכן אוסלו, הרעיון שהנה ברית המועצות נפלה, וכל העולם וקץ ההיסטוריה, וסוף סוף הערבים יסכימו לסיים את מלחמתם בציונות, אז התפיסה היא עזה תחילה, כלומר תמיד ברור שעזה זה הבעיה, עזה תחילה, ולכן בהסכם אוסלו למעשה ישראל נסוגה מ-80% מעזה. אנחנו שמים דגש הרבה על ההתנתקות ב-2005, אבל באוסלו כבר אנחנו 80% יוצאים מעזה, ועזה היא עדיין צרות, ואנחנו מנסים לעשות שלום ב-2000, ב-2008, הערבים, מה שנקרא, דורשים שיבה, זה הדבר היחיד שישראל לא מוכנה, כי המשמעות היא שאין לה יהודים מדינה. בקיצור, נשארנו באותו סכסוך. הערבים אומרים, אנחנו לא רוצים שתהיה לכם מדינה, היהודים אומרים, את זה דווקא אנחנו כן רוצים. ואין. אז לא מגיעים להסכם, אז בעצם אומרים הישראלים, טוב, אתם יודעים מה? לא ניתן וטו לערבים, נצא מאז החד צדדי. נצא. והכוונה גם לצאת מהגדה. כלומר, הרעיון הוא, נצא, ושוב, זה מאיזה תפיסה, של היהודים שאומרים, די, מה שקרה, שעזבו אותנו בשקט, שלא רוצים. אז יאללה, קחו את עזה ונצא מהגדה, העיקר תניחו לנו, פשוט תניחו לנו. וישראל יוצאת בעזה ב-2005 עם הכל, כדי מה שנקרא לא להשאיר צ'ופצ'יק של תירוץ. מוציאה את המתנחלים, מוציאה, יוצאת מציר פילדלפי, הייתי אז באותה תקופה עבדתי עם פרס, הייתי חלק מהמסע ומתן על זה, כלומר התפיסה הישראלית הייתה, לא יהיה תירוץ, קווי 67, שום דבר, כאילו, יוצאים עד הסוף. והמטרה הייתה בעצם להגיד, הנה, הפלסטינים אמרתם שהבעיה זה כיבוש, התנחלויות, יוצאים. אין תירוצים יותר, יאללה, מה שקרה, היידה, עכשיו תבנו. ומה שנקרא, האידיאולוגיה הפלסטינית אבל חזקה מהם. קודם כל צריך להבין כמה דרמטי זה הרגע הזה של 2005. בניגוד לכל המפות האלה שיש באינטרנט, כאילו ישראל אוכלת את הפלסטינים, 2005 זה הרגע הראשון בהיסטוריה של הערבים שבין הירדן לים, שבה הם שולטים על שטח. זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שלהם. עד אז הם אף פעם לא שולטים על שטח. או שהם תחת האימפריה העותמנית, או המנדט הבריטי, או הסיפוח הירדני, או הכיבוש המצרי, או הכיבוש הישראלי. אין להם אף פעם רגע שהם שולטים בטריטוריה. ב-2005 זה הפעם הראשונה שהערבים שבין הים לירדן שולטים על טריטוריה. מה הם אומרים? הם אומרים, איזה יופי. זו ההזדמנות להפוך את, מה שקרה, אז התחילה פעם מהצד הערבי. בוא נהפוך את זה לדובאי של הים התיכון, לסינגפור של הים התיכון, לא. הם אומרים, מצוין, קיבלנו טריטוריה, וממנה עכשיו נשחרר את פלסטין. ולכן, הקוזריטי, הסיבתיות כאן היא הפוכה. זה לא שחמאס השתלט על עזה איזה בסה. חמאס שיקף את הרצון העזתי להשתמש בעזה לשחרור פלסטין. נקודה
מעניינת. וזה באמת קורה, אבל יש הרי איזה שנתיים תפר עד שזה מתחיל באמת, כאילו, זאת אומרת, עד שעזה חמאס משתלט. מה קורה שם בשנתיים האלה?
ברור. אז במסגרת עזה תחילה, יש הרבה רעיונות יפים. זה התקופה של המלחמה בעיראק, ולהביא את הדמוקרטיה למזרח התיכון, והתפיסה ששתי דמוקרטיות אף פעם לא נלחמות זו בזו, אז בוא נדאג שהערבים פה יהיו דמוקרטיה. ואיפה נעשה? אז התחילה, כמו תמיד, שיהיו בחירות. ומי מנצח בבחירות? מי שתמיד מנצח בחירות ברגע שיש לערבים בחירות? האיסלאמיסטים. אז חמאס מנצח, וחמאס, מה שנקרא, עובד בשיטה הידועה של one person, one vote, one time. כלומר, ניצחנו בבחירות, ועכשיו לעולם לא היו בחירות יותר. הם מעיפים את אנשי פתח תרתי משמע, מעיפים אותם מהגגות, וזהו, ומשתלטים על הרצוע.
גם לפני זה
עכשיו
תתחילו באמת קסאמים ועוד טילים כאלה אחרים, ועד אנחנו צריכים למבצע, מבצע פה, מבצע כל המבצעים, כל פעם כבר מתבלבל, אני לפחות מתבלבל בין מה הסדר שלהם, אבל לא חסרים מבצעים, ועד שאנחנו, כולנו, כן.
כולנו.
אני חושב שגם מי שהיה שם. ואנחנו מגיעים בעצם לימינו אנו, שבאמת אין מה להכביר, ואנחנו מגיעים, באמת, באמת, כאילו, אבל את אומרת, באמת לא היה, כאילו, זה לא שחמאס השתלט, אלא הדבר הכי שאחות זה חמאס משתלט, כי זה הרצון. אבל בואו נעשה במשחק הדעת, נבין שכנראה היום צריך פתרון אחר של מחמאס. מה, וזה גם היה נכון כנראה גם ל-2005, או 2000, מתי שצאנו. מה, או לפני 2007, לא משנה, באמת לפני רגע שלא קרה כל זה, לפני שחמאס משתלט. מה היו האופציות שעמדו אז ועומדות היום? אופציה אחת שאני רואה, או שאני, כן, מי שמע מי אני, אבל אופציה אחת כנראה זה להביא איזה כוח, להביא למצרים, שלא הכי רוצים כפי שאנחנו יודעים, כאילו למה להם, כאילו אלף, מי, אף אחד לא רוצה את זה, כן, זה בדיוק הקטע, נלגיד את זה, כן, זה לא חוכמה גדולה. אז מצרים זה אחד, כי הם קרובים לשם וכבר היה שלהם, אז נו, מה אכפת לכם? אופציה שנייה זה כוח בינלאומי שד יודע מי, היום כבר אי אפשר להגיד רוסיה וארצות הברית, אולי ב-2007, או קצת כן היה חיבור, היום זה בוודאי לא קיים, אז, אבל יכול להיות צרפת, אנגליה, whatever, כוח נאטו. אופציה שלישית, להחזיר אותנו. גם אופציה. כאילו, היום לפחות היא אופציה, אז כמובן אני לא, כי רק יצאנו. איך נראה ככה בכל אחד מהם, לפחות אם יש עוד תרחישים שאני לא רואה, איך את כאילו רואה באמת, אז היום זה כבר לא משנה, מגיע אחד מהפתרונות האלה.
אז אני רואה רק שתי אפשרויות של ממש, ברגע שמבינים מה המטרה, כאילו, לאן אנחנו מתכווננים. אנחנו צריכים להתכוונן באמת לסיום מלחמת 100 שנים של הערבים בציונות, ובמיוחד הפיכת הפלסטינים לעם שהוא, כל המהות שלו זה להיות נושא האידיאולוגיה של מלחמת הערבים בציונות. זה הרגע שצריך לסיים. כשאני אומרת שצריך לסיים את המלחמה, זה לא את המלחמה בעזה. זה הרגע, דווקא בגלל שעזה היא תמיד המיקוד של כל הסכסוך, זה הרגע מתוך עזה לסיים את מלחמת הערבים, ובמיוחד מלחמת הפלסטינים בציונות. מרגע שמבינים שזו המטרה, ולא שום דבר, לכן גם למשל, מה זה מיטוט יכולות החמאס? אוקיי, נהרוג 30,000 חמאסניקים, נשבה אותם וזה. אבל האידיאולוגיה נשארת אותה אידיאולוגיה. אז מה עזרתם?
אפשר להרוג רעיון, כמו שאומרים.
ברור שאפשר להרוג רעיונות. רעיונות הורגים כל הזמן. כל ההיסטוריה האנושית זה היסטוריה של להרוג רעיונות. ברור שאפשר להרוג רעיון, אבל זה בדיוק מה שצריך לעשות, צריך להרוג את הרעיון. להרוג 30,000 חמאסניקים, בסדר. אבל אם אנחנו לא הורגים את הרעיון שמוליד אותם, אז לא עשינו כלום, ממש לא עשינו כלום.
יקומו 60,000 חמאסניקים.
בדיוק, בדיוק. אני אומרת, היה לפני חמאס, היה ספטמבר השחור, והיה פתח, והיה פדאין, כלומר, לכן הלכתי דרך ההיסטוריה, כי זה שמות שונים לאותה תפיסה, שמה שנקרא בלרוך בלדם, נשחרר את פלסטין מן הנהר ועד הים, בדם, באלימות. אוקיי, ואז אם מבינים שהאידיאולוגיה צריכה למות, לא פחות מזה, אז יש שתי דרכים. אחת, ואפשר להגיד שיש ספקטרום ביניהם. יש את הכי אקטיבית. הכי אקטיבית זה ישראל כובשת את עזה, ומקיימת לא כיבוש פסיבי כמו שיש לנו בגדה, אלא כיבוש אקטיבי בסגנון האמריקאים ביפן, כיבוש שהמטרה שלו לבנות מחדש את הזהות הפלסטינית כזהות שהיא לא אנטי-ציונית. לא פחות מזה. וזה אומר השתלטות על החינוך, וזה אומר הכל. אז או כיבוש ישראלי אקטיבי. זה בצד אחד של התרחיש. בצד השני, זה נסיגה מלאה, לשים את החומות הכי גבוה, ולהודיע, תראו, מבחינתנו אין חשמל, אנחנו לא מספקים, מצרים רוצה להיות חברים של עזה, בבקשה. מבחינתנו עזה היא מדינת אויב, כל עוד הם מן הנהר ועד הים, גם אחרי שהרגנו את השושלים 1,000 חמאסניקים, הם מדינת אויב, אין לנו איתם דבר וחצי דבר, לא נכנס בן אדם אחד לעבוד, לא נכנס חשמל, לא נכנס מים, בטח שלא נכנסת הספקה, לא מהצד שלנו, מצרים רוצה, בבקשה. אנחנו לא, אנחנו במלחמה עם הישות הזאת, מתי מסתיימת המלחמה? כשהישות הזאת מודיעה שהיא סיימה את מלחמתה בת 100 שנים בציונות, הם לא פליטים, אין להם זכות שיבה, כל הדברים האלה. אז בשמחה, נוריד את הגדרות, נסחור איתם, נקיים יחסי שלום. בספקטרום הזה, אפשר לחשוב על כל מיני דברים שהם בין לבין. לחצות את עזה לשניים. בצפון, כיבוש פעיל לטובת חינוך מחדש. בדרום, מה שנקרא ישות עוינת. מי שרוצה, עזתי שרוצה לעבור מהדרום לצפון, צריך להתחייב שהוא לא פליט, שאין לו זכות שיבה, שאין לו עניין לשחרר את פלסטין, ויהיה מוכן לתהליך של חינוך מחדש. אלה הדברים, אבל בסוף כולם מכוונים למטרה אחת בלבד.
ומה היא, באמת כאילו, זאת אומרת, זה לא שאלה מי מנהל את הדבר הזה אפילו לצורך העניין, אלא מה המטרה. באמת, אני אמרתי כאילו מצרים, אין בעיה, כאילו שמצרים, שאיזושהי רשות פלסטינית, אבל העיקר, מה המטרה הסופית שלכם? בעצם, האם אתם רוצים לסיים את הדבר הזה, או שאתם רוצים להמשיך לריב לנצח?
זה בדיוק הניסוח שלי, אני בכל מקום אומרת, תפסיקו לשאול מי, ותדברו על מה. בסוף, אני מבחינתי שזה יהיו הפלסטינים עצמם, אני, כל פעם אומרים לי, מי יהיה במקום אונרה, מי יהיה במקום זה, מי יהיה במקום זה, אני אומרת, אני רוצה להכניס רעיון רדיקלי וחדשני, שהערבים ידאגו לעצמם. אני יודעת, זה באמת מאוד דרמטי, אבל שידאגו לעצמם. הרי הבעיה של הערבים בעזה, היא לא שהם אנשים חסרי יכולות. אנחנו הכנסנו לעצמנו לראש, שהם, מה שנקרא, צריך כל הזמן לשקם אותם, לשקם אותם, לדאוג להם, לתת להם. מה ראינו בשבעה באוקטובר? יכולת מטורפת, פסיכית, בהשקעה בתשתיות, הלוואי עלינו, נכון? משמעת, חמאס בנו נכסים פיננסיים וכלכליים מוגנים מסנקציות, זה דרש תכנון אסטרטגי, זה דרש חזון, חזון פרוורטי, אבל חזון. בקיצור, זה לא חבורה של חדלי אישים, זה אנשים עם יכולת, פשוט עם סדרי עדיפויות ואידיאולוגיה דפוקים. אז הם החליטו להשקיע את כל היכולות שלהם בזה שלנו לא תהיה מדינה, במקום לבנות משהו לעצמם. ביום שתשתנה האידיאולוגיה, הם גם יקימו כאן, הכל הם יעשו מה שהם רוצים.
את לא חושבת שאבל יש חוסר נכונות בחלקים נרחבים אצלנו לקונספט הזה בכלל, לתת להם, הנה, תקימו מדינה, במקום תתעלו את כל הכוח שלך בשביל אוקטובר, תקימו את המדינה, באמת המעולה שלכם. אני חושב שהרבה אנשים פה היו אומרים, לא, 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 אנחנו לא נותנים להם, כי לא מאפשרים להם את ההפך, כי זה כאילו נשמע כפתרון כל כך טוב, הנה גם, יש לכם מדינה, אתם גם לא צריכים, אתם לא פליטים יותר, אתם מקבלים אזרחות, אבל אנחנו פה כל כך חרדים לזה, בין אם זה היה ב-2007, בין אם זה היום, זה גם ייקח לנו 400 שנה, לא? זאת אומרת, אני לא מוריד מהם את האחריות והצמאון דם שלהם, אבל אנחנו מאוד קנאים למי יש מדינה פה, לרובנו.
אז דווקא בזה, קודם כל אני באמת חושבת שישראל מפספסת כל הזמן את האפשרות המאוד פשוטה להגיד את הדבר הבא. לורד קמרון, סקרטרי בלינקן, אתם נורא דחוף לכם מדינה לפלסטינים? בבקשה. אתם רוצים להכיר מדינה, אתם רוצים שהפלסטינים תהיה מדינה? מצוין, אנחנו לא מתנגדים, יש לנו רק תשאלו כמה שאלות לפני ואז נדבר. לכו, דברו עם מי שצריך ותשאלו. סיימתם את מלחמתכם בת 100 שנים בציונות? אתם סיימתם עם לשחרר את פלסטין מן הנהר ועד הים? אתם מבינים שאתם לא פליטים? אתם מבינים שאין לכם זכות שיבה? אתם רק רוצים לבנות מדינה לעצמכם ולא בשביל להרוס ליהודים? תקבלו כן, כן כזה נחרץ, ברור. By all means, בבקשה, תקימו מדינה. כלומר, בעיניי הכישלון הגדול של ישראל, מה שנקרא לא בהסברה וזה, זה שהפלסטינים הם השותפים הכי טובים שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים לאתגר אותם. ופשוט להגיד, בבקשה, רוצים מדינה? אלה התנאים. מדינה תקבלו ביום שסיימתם את מלחמתכם בת 100 שנים בציונות, לא דקה קודם. ואז, בשמחה, נחיה בשלום. אז במובן הזה, ישראל בעיניי באמת מפספסת הזדמנות לעשות משהו, משהו מבחינתי הוא כל כך קל. אני לא חושבת אבל שישראל אי פעם פספסה הזדמנות אמיתית לשלום. מה שאני מדברת עכשיו זה לא הזדמנות אמיתית לשלום, זה הזדמנות מה שנקרא לחשוף את הבלוף הפלסטיני. ולמה אני חושבת שאנחנו לא מפספסים? כי בסוף יש עובדה אחת שממנה לא נצא אף פעם. העם היהודי הוא עם קטן. אני תמיד אוהבת לספר שב-48 ישראל מכריזה עצמאות, נפלא. מה היחס המספרי בין היהודים לערבים, בין הנהר לים? סליחה, בין היהודים לערבים באזור? 1:50. מצוין. אז בן גוריון קורא ליהודים לעלות לארץ. יופי, יותר מ3 מיליון יהודים עלו במשך שנות קיומה של ישראל. הוא אומר לנו לעשות הרבה ילדים. מצוין. בספר החדש, The Genius of Israel, מדברים על כמה ישראל חריגה, שהיא גם מדינה מפותחת וגם יש לה ילודה גבוהה. איזה יופי. אנחנו פי 10 ממה שהיינו יהודים ב-48. היחס בינינו לערבים באזור, 1:60. מה שנקרא, גם הם עשו משהו בדרך. העם היהודי נדון להיות עם קטן, וכל עוד אכפת לנו מארץ כנען, אנחנו נהיה עם קטן במרחב ערבי ומוסלמי. מה שנקרא, הכיבושים הערבים והמוסלמים של צפון אפריקה, המזרח התיכון, הצלחה פנומנלית, באמת להוריד בפניהם את הכובע, אנחנו תמיד נהיה עם קטן, וכל עוד אנחנו רוצים להיות ריבונים בארץ ישראל, זה אומר שאנחנו נהיה מיעוט קטנטן במרחב ערבי ומוסלמי. ולכן אנחנו תמיד, תמיד, תמיד מוכנים להתפשר. לא בגלל שאנחנו טובים ולא מוסריים, אני לא מקבלת תפיסות כאלה ביחסים בינלאומיים. פשוט, אנחנו קטנים ואנחנו רוצים שיניחו לנו לנפשנו. אז אם זה אומר שמדינת ישראל תהיה קטנה יותר ויש שלום, אנחנו, בטח. רק אנחנו רוצים לדעת שבאמת זהו. זהו. גמרנו.
באמת אולי השאלה, יש מישהו בצד השני, כמו שאומרים, יש פרטנר? כאילו מי בצד השני, או שזאת אחת הבעיות, אחת הבעיות. האם היה אי פעם? זאת אומרת, אם לדעתך, זה...
לא. לא היה, למעשה כל הספר, מלחמת זכות השיבה, וכל מה שאני מדברת, זה בדיוק נבע מתוך זה שאני גדלתי בעולם של... רק תנו להם מדינה, נצא כבר מהשטחים, נפרק את ההתנחלויות, ויאללה, כאילו, בדיוק מהתפיסה הזאת שכאילו, באמת אנחנו רק רוצים מדינה משלנו, ושיניחו לנו נפשנו, ושיפסיקו להרוג בנו. אז אם הבעיה זה הכיבוש, ההתנחלויות, אז יאללה, בוא נצא. וכמו הרבה ישראלים, המחנה השלום בוודאי, הייתי באופוריה בשנות ה-90, והצבעתי לרבין, והצבעתי לברק, ו... ואני רואה שברק מציע להם את כל מה שאמרו לנו שהם לא רוצים, שהם רוצים, כן? סיום כיבוש, מדינה, בלי התנחלויות, בירה במזרח ירושלים, כולל מקומות קדושים, באמת. והם לא אומרים כן? ועוד אחרי זה היה הטווח הזה של 2001, 2, 3, 4, שבטעות קראו לו האינטיפאדה השנייה, אבל פשוט טווח ברחובות. ואחרי זה עוד ב-2008 שוב מציעים להם. אולמרט שוב מציע להם, קחו, רק תקחו. ואבו מאזן שוב עוזב, ואומר לקונדוליסה רייס, אני לא יכול להגיד, אז היה 4 מיליון, עכשיו זה 5.9, אומר, אני לא יכול להגיד ל4 מיליון פליטים שהם לא ישובו. אבו מאזן יודע איזה עם יש לו. הוא מבין עם מה יש לו לעבוד, אין לו עם מה לעבוד. אז כן, במובן הזה לא היה רגע, בהיסטוריה, במאה השנים האחרונות, שמבחינת ערביי המנדט, הפלסטינים, החזון שלהם לשלום הוא של מדינה יהודית. איפשהו, בשטח כלשהו, בגודל כלשהו.
זה כמו החלום האמריקאי יש להם, שמין כזה, אני מעדיף להיות דפוק עכשיו, העיקר שאולי יש את הסיכוי השברירי, שיום אחד אני אהיה עשיר ומצליח, פעם מישהו ניסה להסביר לי, למה אני מצליח לרפובליקאים, כי הוא אומר, אני מעדיף שלהם מיסים גבוהים עכשיו, כי אם במקרה אני אהיה עשיר, אז אני לא אצליח שלם. אז על אותו עיקרון, אני מעדיף עכשיו לאכול את החרב, כי יום אחד אולי את אומרת, נצליח להביא את המדינה הפלסטינית מהים לנהר, ובזה הצלחנו. אז זה הימור מאוד 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 מסוכן.
תראה, מבחינתם אגב זה לא הימור, נחזור למספרים, הם רואים 7 מיליון יהודים, חיים בקרב 0.5 מיליארד ערבים, 1.5 מיליארד מוסלמים, מבחינתם היהודים קיבלו את תוכנית החלוקה, ב-67 ישראל בהחלט מוכנה לדון ומקבלת את ועידת חרטום, לא לשלום, לא למסע ומתן, לא להכרה, אני לא... הפוך, אני טוענת שמדינת ישראל הסכימה לעשות שלום שהוא הרבה פחות משלום. כלומר, עם מצרים, למשל עם מצרים, מה שאני אוהבת זה שמצרים, אנחנו קוראים למה שיש לנו עם מצרים שלום, אנחנו קוראים למה שיש לנו עם מצרים שלום. בוא נחשוב על זה רק רגע. מצרים היא היצרנית ומפיצה מספר אחד של חומר אנטישמי בשפה הערבית. היא המדינה שפועלת נגד ישראל בכל פורום בינלאומי, ומביאה את רוב ההחלטות נגד ישראל בפורומים בינלאומיים. אין יחסים דיפלומטיים בקושי, אין יחסים, אין יחסי תיירות, אין יחסי תרבות. יש הסכם אי לוחמה, טוב מאוד, ואנחנו קוראים לזה שלום, ונתנו את כל השטח. כלומר, אני חושבת ששוב, בגלל שאנחנו, מה שנקרא, עם קטן מוקף אויבים, אנחנו מוכנים לתת הרבה יותר מאשר מדינות אחרות שניצחו במלחמות נדרשו, ואנחנו מוכנים לתת את זה תמורת הרבה פחות ממה שמדינות אחרות קיבלו, כי אנחנו כל כך נואשים.
אז נשמע אבל שאין לנו הרבה עתיד, אופטימי. וכן.
העתיד המרכזי שלנו נמצא במקום אחד, וזה שוב, כל עוד אכפת לנו מארץ כנען. בסוף זה יכול לבוא רק על ידי טרנספורמציה של העולם הערבי והמוסלמי, במקום לראות בישראל ישות זרה, קולוניאליסטית, צלבנית, אירופאית, לבנה, לאברהם, כלומר לראות בנו ישות אורגנית שהציונות בעצם מייצגת את הקשר ההיסטורי בין אלפי השנים, בין העם היהודי לארץ הזו, תפיסה ערבית ומוסלמית כזאת תאפשר להגיע לשלום. יש ניצנים שלה במדינות המפרץ, אבל זו התקווה. אני קוראת לעצמי פעילת שלום ארוכת טווח. בסוף השלום הוא לא רק הסדרים של ביטחון וחלוקת אדמה ומשאבים. בסוף שלום צריך לבוא גם עם תפיסה אידיאולוגית שמוכנה לקבל את קיומו של האחר כפי שהוא רוצה להתקיים. כלומר, יש נכונות ערבית לקבל את היהודים כמה שנקרא כנחותים, אבל כשווים, כריבונים, כמי שיש להם מדינה, עוד לא, זה רק ניצנים של זה במדינות המפרץ.
טוב, אז יש לנו רק 325 שנה בערך לספור, כמו שאמרנו.
משהו כזה.
דוקטור עינת וילף, תודה רבה לך.
תודה לך.
שיהיה לנו רק שקט ושלום גם אולי.
זו השאיפה, תמיד.
להתראות.
להתראות.
את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן, באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב, כדי להישאר מותקנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח לשתפו עם אחרים, ככה הפודקאסט יגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. תודה שהזנתם. עד הפעם הבאה, אני רותם יפת.